אנחנו רוצות ללמוד היום את מזמור פי א' בתהילים, כי המזמור הזה, שבאמת הוא שיר של יום חמישי, ולכן אתן מכירות אותו קצת, הוא המזמור שנחשב שיר של יום לראש השנה, בסדר? בבית המקדש, מזמור פי א' הוא היה מיוחס לראש השנה, אז אנחנו ננסה בעזרת השם להקשיב מחדש למילים של המזמור, כי אתן מכירות אותו, ובכל זאת אנחנו נקריא אותו. ומתוך ההקשבה מחדש, אנחנו ננסה באמת לחבר אותו לראש השנה. אני משערת שכבר שמעתם שיעורים על ראש השנה, ועוד תשמעו בעזרת השם, והיום זה יהיה דרך המזמור הזה. בסדר? זה הרבה שבילים שמחברים אותנו אל היום המיוחד הזה, שלא יאומן כי יסופר, אבל עוד כמה ימים, באמת לא יאומן, באמת אין מה להגיד על זה. זה הגיע מדי מהר, אני חייבת לציין. אז ניכנס אל תוך המילים של המזמור. קודם כל נקרא את המזמור פעם אחת את כולו, נזכר בו, ואחר כך באמת נתחיל להיכנס אל תוך הדברים, כמובן בעזרת חז"ל והפרשנים, ולראות מה המזמור הזה אומר לי בראש השנה. מה יש לדוד לומר לי על ראש השנה דרך המזמור הזה. טוב, אז המזמור אומר כך, למנצח על הגיתית לאסף, הרנינו לאלוהים וזנו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אז אני רק אגיד שחז"ל מלמדים איך נבחר המזמור הזה מכל מזמורי תהילים להיות שיר של יום של ראש השנה, בגלל הפסוק שקראנו עכשיו, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. שואלים חז"ל, איזה הוא חודש שהלבנה מתכסה בו, וזה ראש השנה. וגם תקיעת השופר שהיא חוק לישראל היא שייכת לראש השנה, כן? ולא לזמן אחר. המשפט לאלוהי יעקב זה גם קשור לראש השנה, כי זה יום הדין. אז על פי הפסוק הזה חז"ל לומדים שזה המזמור מיוחס לראש השנה. בסדר? אני ממשיכה. עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה, הסירותי מסבל שכמו, כפיו מידוד תעבורנה, בצרה קראת ואחלצקה, אינך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה סלע, שמע עמי והעיד הבך ישראל אם תשמע לי. גם פסוק ת' ככה קצת מזכיר, כי השורש שמיעה חוזר על עצמו פעמיים בפסוק הזה, ומצוות היום בראש השנה זה שמיעה. אז גם זה רמז לראש השנה. לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאהו, ולא שמע מי לקולי וישראל לא אבה לי, והשלחהו בשרירות ליבם ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי ישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. משנאי השם יכחשו לו ויהי איתם לעולם, ויאכילהו מחלב חיטה ומצור דבש אסביעך. אז עכשיו אנחנו ננסה להיכנס לעומק הדברים, אנחנו ננסה להבין את המילים קצת יותר פנימה, ומתוך זה באמת להיפגש עם ראש השנה. אז המזמור פותח במילה למנצח. על המילה למנצח אני מדלגת. למה? כי מחר בעזרת השם נלמד את המזמור, את מזמור מ' ז', שאומרים שבע פעמים לפני תקיעת שופר. מכירות? כן. גם אצל הספרדים, אחינו הספרדים אומרים את זה שבע פעמים?
כן.
יופי. אז מחר בעזרת השם, מחר זה שיעור שאסור להפסיד, לא בגללי, חס ושלום, לא קשור אליי, זה פשוט שיעור שמלמד את כל מה שאנחנו אומרים שבע פעמים. כמעט אין שום מזמור כזה, אין שום תקנה כזאת שאומרים שבע פעמים אותו דבר, וזה ממש מכין לתקיעת שופר. אז מחר בעזרת השם, בגלל מזמור שלפני תקיעת שופר מתחיל במילה למנצח, אז אנחנו נלמד מחר מה פירוש למנצח. אני רק אגיד שכנראה היה בבית המקדש כלי שקראו לו מנצח, בסדר? והרבה פעמים פרקי תהילים, בפרקי התהילים מוזכר גם כלי הנגינה שאיתו ניגנו את המזמור, אבל זה לא עניין טכני. כשמשתמשים בכלי נגינה מסוים בבית המקדש, הכלי הספציפי הזה הוא מבטא עניינים מהותיים ועמוקים שמתגלים דרך הכלי הספציפי הזה. אז גם בשיר של יום של ראש השנה, וגם במזמור שאנחנו אומרות שבע פעמים לפני תקיעת שופר, המילה שפותחת את המזמורים זה המילה למנצח. מחר נאריך בפירוש המילה הזאת, בסדר? אז תשאירו סימן שאלה קטן על המילה הזאת. טוב, המזמור אומר כך, למנצח על הגיטית. בואו נראה מה זה על הגיטית. תסתכלו בבקשה במקור א', אומר רש"י, מה פירוש על הגיטית? כלי שיר הבא מגת. פירוש ראשון, גם גיטית זה כלי של נגינה. אומר לנו רש"י, מה זה למנצח על הגיטית? זה כלי שבא מגת. מי שהיא זוכרת מי בא מגת? בתנך. גוליית. איך גוליית קשור לסיפור שלנו? תכף ננסה לברר. מקום, שם של מקום. למשל, מן הסתם זה במקום קרוב. יש גם, היום יש גם קריית גת, ויש גם מושב שקוראים לו גת, נכון? כנראה זה באותו אזור. גוליית בא מגת, דקה, ואנחנו רוצות לברר איך גוליית שייך לסיפור שלנו, תכף אנחנו נברר את זה. אומר רש"י עוד פירוש למילה גת, בור חצוב בסלע, שדורכים בו ענבים ליין. מכירות שיש מקום שקוראים לו גת, מביאים את הענבים, דורכים על הענבים ויוצא יין, או דורכים על הזיתים ויוצא שמן. בואו ננסה להגיד, להסביר מה משמעות המילה גיטית בסיפור שלנו. אז קודם כל גוליית. גוליית זה אחד האויבים היותר גדולים שהיו לנו. כשדוד בא להילחם בגוליית הוא מרגיש שהוא מחרף מערכות אלוקים חיים. גוליית שעומד בעמק ומבקש מישהו שיבוא להילחם נגדו, הוא לא נלחם סתם טכנית נגד עם ישראל, הוא מנסה לחרף שם שמיים, לגדף שם שמיים, לבטל את כל מה שאנחנו עם ישראל רוצים להגיד לעולם. אז קודם כל וראשית לכל, בראש השנה אנחנו רוצים שהטוב ינצח, שהאמת תנצח, שהאמת האלוקית תנצח. ואנחנו זוכרים שאנחנו, יש לנו עדיין אויבים שעליהם אנחנו צריכים להתגבר. גם הגת קשורה לזה, גת הענבים, כי אם אתה רוצה להצליח, זה אומר שאתה צריך לעבוד קשה, ולהתאמץ, ולהזיע, לפעמים לבכות, לפעמים ליפול, לדרוך ענבים בגת, לדרוך זיתים בגת, זה לא קל, זה לא פשוט, לפעמים אדם צריך להיות מוכן אפילו כביכול לדרוך על עצמו אפילו, כמשל, כן? אז קודם כל המזמור אומר לנו כך, אנחנו רוצים להופיע את הטוב בעולם. אנחנו רוצים להילחם ברע. ובשביל זה אנחנו מוכנים לעבוד קשה, בשביל זה אנחנו מוכנים להתאמץ, בשביל זה אנחנו מוכנים להילחם, בשביל זה אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים לא פשוטים. זה הדבר הראשון. המזמור הזה מיוחס לאסף. אנחנו רוצות להיפגש עם המילה אסף כמו שהיא מופיעה בתורה, ולכן אני מבקשת שתסתכלו במקור ה', איפה מופיע בתורה המילה אסף. אצל רחל אמנו כתוב כך, כשרחל זוכה להיפקד, הסתכלו במקור וב כתוב, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. האימהות שלנו נפקדו בראש השנה. מה אומרת רחל כשהיא נפקדת בראש השנה? אני במקור ה'. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן ותומר. סליחה, אין פה דפים. לא, אולי יש דף במקום כלשהו, דף מיותר. הנה. מה את אומרת? מה אומרת רחל כשהיא זוכה לבן? ותומר אסף אלוקים את חרפתי. מה פירוש אסף אלוקים את חרפתי? מה רחל מרגישה? מה זה אסף השם אלוקים? מה זה אסף אלוקים את חרפתי? שמה? כן, זה היה קשה מאוד מאוד להינשא ליעקב ולא לזכות לבנים, כשללאה נולד בן ועוד בן ועוד בן ועוד בן אחד אחרי השני, ואצלה הכל חלל אחד ריק. כשסוף סוף נולד לבן אחרי שנים ארוכות של הקרות, רחל מרגישה שריבונו של עולם אוספת חרפתה, את כביכול בושתה, ביזיונה. איך היא הייתה צריכה לקרוא לילד הזה? אסף, נכון? אסף השם את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. זה משהו הזוי. למה זה הזוי? כי אישה שמחכה כל כך הרבה שנים לבן, היא ממש לא עסוקה במה? בבן השני. היא כל כך הרבה זמן חיכתה, היא כל כך הרבה זמן ציפתה. היה בתוכה כל כך הרבה כאב, יש בתוכה אושר כל כך הילאי על זה שהיא זוכה סוף סוף לבן. איך היא לא קוראת לבן הזה על שם התחושה שלה? איך זה יכול להיות שהיא לא קוראת לו אסף? כי סוף סוף היא מרגישה שריבונו של עולם אסף את חרפתה. זה השיעור הראשון. השיעור הראשון של המזמור זה מרחל שנפקדה בראש השנה. רחל לא עסוקה בתחושות שלה. רחל עסוקה במשימות האלוקיות שהיא רוצה לקבל על עצמה. רחל יודעת שצריכים להיוולד ממנה שני שבטים. עד שנולד הבן הראשון, היא לא ידעה אפילו אם היא תזכה לבן אחד. לא היה ברור למה יהיה, איך היא תצליח לממש את המשימה. ברגע שרחל זוכה לבן הראשון, מיד היא אחוזה בבן השני. למה? היא אומרת את התחושה שלה. התחושה הטבעית שלה זה אסף השם את חרפתי. זה הכי טבעי בעולם. זה כל אישה שזוכה אחרי שנים של הכרות לבן, היא מרגישה אסף השם את חרפתי. אבל כשהיא קוראת לו שם, היא מיד מכוונת לעתיד. אני לא קוראת לילד הזה על שם התחושה הרגעית הזאת, אני קוראת לילד הזה על שם על שם יוסף השם לי בן אחר. מה זה יוסף השם לי בן אחר? אני ממוקדת במשימות. אני אחוזה במשימות. אני רוצה להוציא שבטים לעם ישראל. ברגע שאני יודעת שאני יכולה ללדת, זהו, אני שם. אני כבר שם. זה השיעור הראשון, בפסוק הראשון, ותכף נפגוש את יוסף, עוד מעט נפגוש את יוסף, בפרק שלנו. כן, מה זה השם אסף? איפה כתוב השם אסף? איך זה קשור לראש השנה? רחל נפקדה בראש השנה, מה היא אומרת כשהיא נפקדה? איזה שיעור היא מעבירה לנו דרך השם הזה? גוליאת זה... קודם כל דוד נלחם בגוליאת. גוליאת זה אחת הדמויות שהמלחמה שלה בנו הייתה מלחמה על האמיתות, על השאיפות, על המגמות. ובראש השנה אנחנו רוצים לחזור לשאיפות שלנו, למגמות שלנו. זה לא תמיד יהיה קל, זה לא תמיד יהיה פשוט. לפעמים נצטרך לדרוך ולהתאמץ ולעבוד קשה. אבל לשם אנחנו מכוונים, זה מה שאנחנו רוצים.
זה גידית כאילו?
כן, הגידית זה רמז, כל מילה פה זה רמז לעולמות שלמים.
שדוד אומר שכתב את זה, הוא ידע או שאנחנו...
דוד כותב ברוח הקודש. ומסתתרים בתוך הדברים שלו הרבה סודות. ולאט לאט חז"ל הולכים ומגלים לנו את הסודות. כן. כי זה מה שנשאר. נכון, נולדו לארבעה בנים, ואחר כך נולדו לשני בנים מהשפחות, ואחר כך נולדו שני בנים ללאה, נולדו שני בנים ללאה, נולדו שני בנים מזלפה, ואז נולדו ללאה עוד שני בנים. זהו, נשאר לרחת שני. כולם ידעו שליעקב יהיו 12 ילדים. כי אני אומרת, לפני כן נולדו ללאה שני בנים, ללאה ארבעה בנים. די, זהו, נגמר ה-12. האחרונים שנולדו זה יוסף ובנימין. בסדר?
איך ידע שהוא אמור לתת מילה, אבל לא מילה
אחרונה? כי היא אשתו של... א', נלמד בעזרת השם על רחל, באריכות, בעזרת השם, נתחיל מיד בחשבן, בעזרת השם. כי יום פטירתה ביהודה לחשבן. כולם ידעו שיש 12 שבטים ליעקב, וידעו שיש ארבע נשים, ידעו שרחל היא הראשונה שהוא רצה להתחתן איתה. אבל היה עיכוב מאוד מאוד גדול בבנים. ברגע שנולד לבן אחד, היא אמרה, כן, זהו, אני שייכת. למה אני שייכת? בסדר? טוב. איזה תחושות יש בפסוק השני? מצד אחד, ראש השנה הזה, הרנינו לאלוקים עוזנו. מצד אחד יש שמחה בראש השנה, שמחה של התחדשות, שמחה של תקווה, שמחה שאפשר לפתוח דף מחדש, שמחה שריבונו של עולם מאמין בנו. מצד אחד זה שמחה, מצד שני זה הריו לאלוקי יעקב, תרועה זה קול של מלחמה, תרועה זה קול של יראה. יש גם שמחה בראש השנה וגם יראה בראש השנה. למי אנחנו מראים? אנחנו מראים לאלוקי יעקב. מה זה לאלוקי יעקב? אלוקי יעקב, הכוונה שראש השנה הוא שייך לכולנו. אין בראש השנה מישהו שלא זכאי להמליך את ריבונו של עולם עליו. אין בראש השנה מישהו שלא זכאי להיות כבני מרום ולעבור לפני ריבונו של עולם. אנחנו כולנו בני יעקב, אנחנו כולנו בני ישראל. זה מועד שמבקש מכולנו להיכנס תחת כנפיו. ולכן אנחנו אומרים, שאו זמרה ותנו טוב, כינור נעים ימנה, אבל יש צד של שמחה שריבונו של עולם מבקש את כולנו, וכולנו שייכים ליום הזה. זה מצד אחד. מצד שני, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגן. ומצד שני, הלבנה מחוסה. יש קצת חשיכה בראש השנה. יש צד של יראה. השופר, נכון? דיברנו על זה. שהשופר זה כמו איזה קול כזה שפורץ לתוך החיים שלנו. ואומר לנו, בוא נרגע מכל הקטנות ומכל השטחיות ומכל הרדידות. מכל הפעמים שהתרגזנו סתם, מכל הפעמים שנעלבנו סתם, מכל הפעמים שעשינו את הדברים מתוך חוסר מחשבה, השופר תוקע את התקיעה, והתקיעה הזאת אמורה לחדור אל כל הלב, וזה קול ישר כזה, מדייק כזה, סלול ובהיר שמזכיר לי מה חשוב ומה פחות חשוב, מה משמעותי, ומה פחות משמעותי, על מה כדאי לי להתרגש ועל מה פחות. השופר זה קול, שוב, זה קול שמזכיר יראה ומבקש שנתנתק מכל רעשי הרקע שבעולם, מכל הדברים הקטנים שבעולם, מקובצים שבעולם, חסרי החשיבות שבעולם, ונתמקד באמת. תיקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. שוב, דיברנו קודם על שמחה, עכשיו אנחנו מזכירים לעצמנו, ראש השנה זה יום הדין. וריבונו של עולם פוקד את כל צבא מרום בדין. וכולם עוברים לפניו כבני מרום. זאת אומרת, היום הזה אוגר בתוכו שני כיוונים. מצד אחד את הכיוון של הדין ושל היראה ושל העמידה מול ריבונו של עולם, ומצד שני את השמחה שריבונו של עולם מבקש אותנו כל שנה מחדש ורוצה בנו כל שנה מחדש. וזה לא משנה מאיפה באתי ובאיזה בית גדלתי ובאיזה שכונה גדלתי ומה עשיתי בחיים שלי, זה לא משנה. כולנו שייכים למשפט של אלוקי יעקב, כי כולנו בני יעקב. אז בואו נראה את מקורות ג' וד'. מה זה תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו? איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, הווה אומר זה ראש השנה. ומצד שני בחודש שופר, אמר רבי ברכיה בשם רבי ירמיה, חידשתם מעשיכם. מצד אחד יש את התחושה של החושך הזה, של היראה, של הפחד, מצד שני חידשתם מעשיכם. איך זה בא לידי ביטוי בשופר? אומרים חז"ל, אני במקור ד', מה שופר זה אדם תוקע בזו ומוציא בזו, כך כל קטרוגים המקטרגים עליכם אני שומע בזו ומוציא בזו. אז יש צד של דין, יש צד של רחמים, יש צד של יראה, יש צד של שמחה. וצריך לדעת ללכת בשני השבילים בראש השנה, ודרך שני השבילים האלה להתחבר אל היום המיוחד הזה. והנה הגענו אל יוסף. אני בפסוק ו', בסדר? אני קופצת מהפסוקים לחז"ל. עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. אומרים חז"ל, אני במקור ו', בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. התאריך שבו יוסף מוצא מבית האסורים, למה הוציאו אותו מבית האסורים? מי היה צריך אותו? פרו צריך שיפטרו לו את החלום. יוסף יוצא מבית האסורים בראש השנה. שואלים חז"ל, למה במזמור שיר של יום של ראש השנה יוסף כתוב באופן אחר, קוראים לו יהוסף? בואו נסתכל במקור זין. אמר רבי חנין בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב עדות ביוסף סמו. אז גם יוסף מעביר לנו שיעור לראש השנה. מתי יוסף מקדש שם שמיים בסתר? מתי זה קורה? באיזה ניסיון שהיה לו יוסף? עם אשת פוטיפר. מה קורה עם אשת פוטיפר? אף אחד לא נמצא בבית. אשת פוטיפר מציקה ליוסף יום 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 יום, ויוסף לא מוכן להקשיב לה. עד שיום אחד שהיה יום חג למצרים, היא אומרת שהיא מרגישה לא טוב, כל בני הבית וכל המשרתים וכולם הלכו לה, לא יודעת מה הם עשו שם במקדש שלהם, לחוג את החג, והיא מחכה ליוסף. כתוב בפסוקים שבאותו יום הוא בא לעשות מלאכתו. יש מחלוקת בחז"ל, יש שתי דעות מה זה לעשות מלאכתו. דעה אחת, לעשות מלאכתו, לבוא לבית של פוטיפר לעשות את העבודה שלו. דעה שנייה בחז"ל, לעשות מלאכתו אימה. ביום הזה יוסף מרגיש שזהו, שנגמר לו הכוח, אין לו יותר כוח. נגיד משהו על אשת פוטיפר, לא בטוח שאשת פוטיפר הייתה מכוערת. לא בטוח. במעשים שלנו מתכוונים. לא בטוח שאשת פוטיפר הייתה מחשושה. לא בטוח שהיו לה ציפורניים ארוכות ושיניים חדות. יכול להיות שהייתה אישה עדינה ורכה, אני לא יודעת. יכול להיות שהיא הייתה קרן האור היחידה של יוסף, שתחשבו על זה שבגיל 17 זרקו אותו לבור ונטשו אותו ולא חיפשו אותו מאז, והוא בארץ זרה ואף אחד לא מסתכל עליו, ועבד במצרים הוא כמו אפר. ואולי זה קרן האור היחידה שיש בעולמו. וכשאשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף, כתוב בגמרא, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו, ובירושלמי כתוב, דמות דיוקנה של אמו נראתה לו. אתם יודעות שלא היו אז סרטים, כן? לא יאומן. מאיפה זה נראה לו? זה נראה לו מתוכו. אף אחד לא היה יודע בחיים אם יוסף עבר את העבירה או לא. אין שם אף אחד. יש שם רק את יוסף ואת ריבונו של עולם. ובשנייה שיוסף מבין שהוא עלול ליפול, באותה שנייה כתוב וינס ויצא החוצה. אומרים חז"ל, מה זה פירוש וינוס? הים ראה וינוס. מה הכוונה הים ראה וינוס? כמו שקריאת ים סוף זה נס מטורף, ככה זה שיוסף מצליח לברוח מאשת פוטיפר זה משהו על טבעי, זה נס מטורף. מי עשה את הנס הזה? יוסף. יוסף ממשיך את הדרך של אמא שלו. לאדם יש תחושות, נכון? אני הרבה פעמים מרגישה כל מיני דברים, חשה כל מיני דברים, חובה את החוויה בתוכי. בנות בכלל הן אלופות העולם בלחוות חוויות, להיכנס לתוך חוויה ולהישאר שם שנים. השיעור של ראש השנה, מה ריבונו של עולם מבקש ממך? להמשיך את הדרך של רחל שלא הולכת אחר התחושות, ולהמשיך את הדרך של יוסף שלא הולך אחר התחושות. אם הוא היה הולך אחר התחושות, היה הרבה דרכים ללמד עליו זכות. באמת הוא ילד עזוב, גלמוד, מסכן, נטוש. מה הוא רוצה? קצת חום ואהבה. יוסף רואה את דמות דיוקנו של אביו, או דמות דיוקנה של אמו, מתוכו, מתוכו. ומה הוא בוחר? הוא בוחר לא להקשיב לתחושות. הוא בוחר להקשיב לאמת הפנימית שלו. זה ראש השנה. אמרנו, אנחנו עוזבים את התחושות ואת ההרגשות, את העלבונות, את הפגיעות, את הטעויות שלנו, הכל אנחנו עוזבים. למה אנחנו מקשיבים? לאמת האלוקית. זה יוסף שכשיעקב אמר לו הנני, דיברנו על זה, כשיעקב אמר לו סליחה לך לראות את שלום אחיך בצון, הוא היה יכול להגיד לו אבא תשלח מישהו אחר. אבל יוסף לא אומר דבר כזה לאבא שלו. יוסף, מה שאבא אומר זה מה שאני עושה. ומה עם התחושות? מה יהיה אם האחים שלי יתנכלו אליי? מה יהיה אם האחים יתנהגו אליי לא בסדר? מה יקרה אם יעשו לי משהו רע? שוב, יוסף מוחק את התחושות. יוסף אחוז במשימה. אבא אמר ללכת, כיבוד הורים, זה מה שאני עושה. לכן הוא מקבל את האות ה', אות משמו של ריבונו של עולם. זה יוסף שמול פרעה הוא אומר, בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. זה יוסף שכל הזמן שהוא נמצא במצרים, לא משנה אם הוא עבד או שהוא מלך, הוא מחובר לאלוקים. אז הדמות של יוסף מלווה אותנו בראש השנה. הדמות של יוסף מבקשת מאיתנו בראש השנה, שגם אם בחיי היום יום אנחנו מתבלבלות והדברים מתשתשים ולא ברורים, בראש השנה חוזרים לאמת. האמת שיש לנו משימה. והמשימה הזאת היא יותר חשובה, יותר מכל התחושות שלי והרגשות שלי, העלבויות שלי, הפגיעויות שלי ועוד כל מיני דברים אחרים. ואנחנו בשליחות בראש השנה. אז יוסף יוצא מבית האסורים בראש השנה, ויוסף מבקש שאני אצליח לצאת בראש השנה מכל הכבלים שלי, מכל האזיקים שעוזקים אותי, מכל בתי כלא שקולעים אותי בעולם הזה החומרי. וכמו שהוא יצא מבית האסורים, הוא מבקש גם ממני להצליח לצאת מבית האסורים. זה לא קל, זה בכלל לא קל. אבל יש כוח כזה בראש השנה, לעזור לי לצאת. יש כוח כזה בראש השנה, שיאפשר לי להתחבר לאמת. ואת זה אני שומעת בכל השופר.
מה זה בקשור?
כל השטויות שלנו, כל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו, זה דברים שאנחנו אסורים, אנחנו לא רוצים, נכון? אבל זה כובל אותנו, זה אוסר אותנו בתוכה. אבל לא רק יוסף יצא בראש השנה מבית האסורים, פסוק זין, אסירותי מסבל שכמו, כפיו מידוד תעבורנה, בצרה קראת ואכל צקה. אומרים חז"ל, שוב במקור ו' בסופו, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. מתי הפסיק השיעבוד במצרים? בראש השנה. יש כוח ביום הזה להוציא אותי לחירות. יש כוח ביום הזה לעזור לי להתגבר על דברים שכל השנה קשה לי להתגבר עליהם. יש איזה אור כזה של חירות. לא, כשהיינו במצרים, העבדות בטלה בראש השנה. בסדר? אחר כך עוד היו עוד כל מיני דברים. אבל התאריך שבו בטלה עבדות, זה מה שכתוב, כפיו מדוד תעבורנה. כתוב שהיה לנו דודים של מים חמים שהיו נוסעים על הכתף בעבודת פרך, וכל זה עבר בדיוק בראש השנה. אז לא סתם דברים התרחשו בראש השנה, זה הכוח של היום הזה להצליח להתגבר, להתרומם מעל התחושות, להתעדן מכל הדברים החומריים והגשמיים הנמוכים שמנסים להפיל אותי. אינך בסתר רם, אבחונך על מי מריבה סלע. אז גם פה דוד המלך מזכיר אירוע שהתרחש במקום שנקרא מסע ומריבה, ובואו נראה במקור ח' מה התרחש שם. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. מה קורה לנו שם? היינו מאוד 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 צמאים וכעסנו ורטנו, וקוראים למקום מסע ומריבה. שואל אבן עזרא, מה זה ואל נסותם את השם? מה ניסינו? מה אמרנו? אומר אבן עזרא, והנה פירוש המסע, היש השם בקרבנו שיעשה כל צורכנו. מה היה הניסיון במסע ומריבה? האם אנחנו מקבלים את זה שיש השם בקרבנו גם כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים? האם ריבונו של עולם נמצא במציאות רק כשהוא פותר לי את הבעיות, רק כשהוא עושה מה שאני רוצה? האם זה אומר שריבונו של עולם בקרבנו, או שאנחנו יודעים שהשם בקרבנו גם מתי? גם כשלא הכל פשוט, גם כשלא הכל קל, גם כשלא הכל מתוק, גם כשלא הכל בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אז גם את זה דוד המלך מזכיר לנו בראש השנה, ביום שבו אנחנו ממליכים את השם עלינו. האם אני ממליכה את השם עליי רק מתי שהכל מסתדר לי והכל נפלא והכל מצויה? או שאני מוכנה להמליך את השם ולהתכופף? אתם יודעות שהשופר הוא תמיד כפוף, וזה ביטוי לתנועת הנפש שלנו, שאנחנו מבינים שהתוכנית האלוקית היא מדויקת גם כשמה? גם כשזה לא מסתדר בדיוק כמו שאני רציתי או תכננתי, או חשבתי. תמיד, תמיד, תמיד ריבונו של עולם נמצא, ותמיד הוא מולך, ותמיד הוא מנהיג, ותמיד הוא משגיח, גם בתוך ההערות וגם בתוך החשיכות, גם בתוך הבהירות וגם בתוך הערפולים. זה גם שיעור לראש השנה. ועכשיו אנחנו מגיעות לפסוקים שהם המרכז של המזמור. שמע עמי ואעיד בך, ישראל אם תשמע לי. המילה אם זה לא מילת שאלה, אלא הכוונה הלוואי, אנא תשמעו לי, בסדר? יש פה שמע עמי ואעיד בך כציווי, אמרנו שמיעה זה לשמוע קול שופר, אבל ריבונו שעולם לא רק מצווה, ריבונו שעולם גם מקווה, ישראל, הלוואי שתשמע לי. מה אנחנו צריכים לשמוע? מה הדבר שצריך לעבור בתוכנו? לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים. אז השמיעה צריכה להיות שמיעה של לא יהיה בך אל זר. בואו נסתכל במקור י' א', אני מקריאה מרבי שמעון בן אלעזר, אומר משום חילפה בר איגרם, שאמר משום רבי יוחנן בן נוריה, המקרע בגדיו בחמתו, מדברים על מידת הכעס, מי שמכירה את זה מאיזשהו מקום, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אמר רבי יבין, מה יקרא לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר? איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. מה זה המקרע בגדיו בחמתו, המשבר כליו בחמתו, המפזר מעותיו בחמתו? מה זה? איזה מין בן אדם זה? למה שהוא ישבור כלים? מי רוצה לשבור את הכלים שלו? מי רוצה לפזר את הכסף שלו? מי רוצה לקרוא את הבגדים שלו? אף אחד לא רוצה, נכון? מי רוצה לעשות את זה? למה הוא עושה את זה? למה שבן אדם יעשה את הדברים האלה? למה? הוא לא שולט בעצמו. אומרים חז"ל, כעס זה משל לעבודה זר, ליצר הרע. מה קורה כשיצר הרע משתלט עליי? זה לא חייב להיות כעס. יצר הרע שמשתלט על האדם זה כמו יצור שנמצא בתוך הלב שלי. לא יהיה בך אל זר. זה לא מישהו שבא מבחוץ. כשאני נופלת, למה שאדם ישבור את הכלים שלו? פתאום הוא מרגיש משהו כזה שבתוכו עולה, 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 מציף אותו, עוטף אותו, כובש אותו. איך הוא נתן לו לכבוש אותו? הוא נתן לכעס, הוא איבד את השכל, כל יצר הרע זה לאבד את השכל. ורק התחושה, זוכרות שדיברנו על תחושות מול משימות? רק התחושה של הכעס משתלטת לגמרי, ואז כבר לא נשאר שום דבר, אז הכל הרוס. אומרים חז"ל, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. זה המלחמה שלנו ביצר הרע שלנו. זה לא מלחמה נגד כל מיני שדים מבחוץ, לא. זה חלילה עלול להיות בתוכי. שוב, ראש השנה, זה החג שבו אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שמה שישלוט בחיים שלנו זה הנשמה שבנו, זה הטוב שבנו, שהיצר הרע לא יצליח חלילה להשתלט על החיים שלנו. זה הפסוק המרכזי של המזמור הזה. לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. אנוכי השם אלוקיך, המהלכה מארץ מצרים. אני רוצה שנחזק את הנקודה הזאת שוב של התחושות מול המשימות. בסדר? כן.
יש
לי
שאלה.
כן.
יש
לי
שאלה.
כן.
יש
לי
שאלה.
לא, 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 שאלה מצוינת. לא צריך למחוק את התחושות, חלילה. ריבונו של עולם נתן לנו עולם שלם של רגש. הוא מאוד מאוד חשוב. אבל העבודה שלנו כל הזמן זה לשאול את עצמנו כל פעם מחדש. איך אני לוקחת את התחושות האלה ומובילה אותן אל הטוב? בטח שצריך תחושות. אם לא היה צריך תחושות, אז היו בוראים אותנו רק שכל. חייבים לב, תודה על השאלה, חייבים לב. ראש השנה מבאר שיש משהו מעל הלב ושנכוון את הלב על פי האמיתות שלנו. בטח שצריך לב, חייב. הרבה פעמים התחושות שלנו טובות, בטח. בסדר? כשזה משמש את הטוב, תמיד כשזה משמש את הטוב, זה טוב, כשחלילה זה משמש את הרע, אז לא להקשיב.
אני חושב שצריך להתחיל נפשי, כאילו, הטבע בטוב הוא מבין, אבל...
הוא מכוון, אבל התחושות הן לא מחוקות.
יש...
הן צריכות להוסיף לזה, הן צריכות להתחבר לזה, הן צריכות להופיע את זה. בסדר? אסור שהם ייקחו אותנו למקומות הלא טובים. בסדר? עכשיו בואו נפגוש את ספר נחמיה, בסדר? ספר נחמיה מספר על ראש השנה. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד בחודש השביעי, ויקרא בו לפני הרחוב נגד האנשים והאנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויאמר נחמיה ועזרא הכהן הסופר לכל העם. הם אומרים את זה עד היום הזה. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשומעם את דברי התורה. עם ישראל בראש השנה בבית שני, הם שומעים מה התורה אומרת, הם מתביישים על כל מה שהם חטאו והם בוכים בראש השנה. אומרים להם עזרא ונחמיה, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אז לא לחשוב שראש השנה זה יום שהוא כולו צער והוא כולו כאב ואנחנו בוכים ואנחנו מתאבלים. לא, אמרנו יש יראה בראש השנה ויש שמחה בראש השנה. הפסוק שאומר לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות, מה זה נראה לכם? איזה חג זה נראה לכם? פורים, נכון? אבל זה מה שעזרא ונחמיה אומרים לעם ישראל. יש שמחה גדולה ביום הזה שריבונו של עולם מאמין בך, וריבונו של עולם רוצה אותך, וריבונו של עולם יודע שכל פעם מחדש את יכולה לשוב ולהמליך אותו. יש שמחה גדולה ביום הזה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אז גם אנחנו ביום הזה צריכים להיות מחוברים לשמחה ולחבר את התחושות לשמחה של אמת. אז בואו נראה לסיכום דברים של השפת אמת. אתם תקראו את זה עכשיו בחברותות, בזוגות, ואני אחלק לכם סוכריות לכל אמיצות הלב שהצליחו להישאר עד סוף השיעור, למרות שלפני כן שבתם שיעור של שעה וחצי.